אנחנו פונים אל שר הרווחה, עד לא מזמן, חבר הכנסת מאיר כהן, איש יש עתיד, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
עד לא מזמן שר הרווחה, מסכמים קדנציה, לפני שנדבר קצת על הבחירות הקרובות, אתה איש רווחה, ותראה, כולם מדברים עכשיו על המצב החברתי, כנראה בגלל השנתיים הקשות שעברנו.
לא, אתה לא מדייק, בשנתיים הקשות שאתה מתכוון, זה השנתיים שבהם אני וחבריי ושר האוצר ושר החינוך ושרת הבריאות ושרים אחרים, בשביל ההגינות, ניסינו לחלץ את המדינה הזאת מהבוקס. במשרד הרווחה הוקמה הוועדה לטיפול בעוני, תוקצבה. אילו הבחירות לא היו נכפות עלינו, אז ב-28 לחודש 192 אלף קשישים היו אמורים לקבל 400 שקל תוספת לקצבתם. האימהות החד-הוריות, ניצולי השואה, קיבלו מיליארד שקלים, תיקנו את העוול ההיסטורי הנורא הזה, ונעשו עוד המון דברים בשנתיים האלה. זה לא בגלל השנתיים האחרונות, זה בגלל 60 שנה שמדינת ישראל, על כל ממשלותיה, לא הבינו שהעוני זה תפוח אדמה לוהט שחייבים לטפל בו.
אבל שים לב מה קרה כאן רק בשנתיים הללו, אם אנחנו כבר מדברים, אני לא מדבר רק על קצבאות הילדים, אלא על הרבה מאוד שורה של גזרות קשות, גם ספציפיות מגזריות על הציבור החרדי, וגם בכלל השכבות החלשות. כולם מדברים על מעמד הביניים, ושכחו שיש שכבות שלא יודעים מה זה מעמד הביניים, והם ספגו הבטחת הכנסה, מעונות יום.
אני משער שאם התחקירן שלך הנחה אותך, אז אתה יודע שמי שטיפל בשכבות החלשות זה אני, כשר הרווחה. זאת הפעם הראשונה ב-60 שנה שמישהו קם לטפל בניצולי השואה, ביחד עם שר האוצר. פעם ראשונה ב-60 שנה שמישהו הקים ועדה שתשים דוח ותשקף במראה את הפרצוף הקשה של החברה הישראלית בנושא העוני. לא עשו את זה לפניי. כל הטוענים לכתר היום. בוז'י היה שר הרווחה 4 שנים, וכחלון היה שר הרווחה 1.5 שנה. אז לבוא ולהגיד היום שהשנתיים הקשות לא היו גזרות בשנתיים הקשות. קיבלנו מדינה עם 40 מיליארד שקלים אוברדרפט, טיפלנו בזה, שמנו עכשיו על שולחן הממשלה תקציב חברתי יוצא מן הכלל עם תוספת של 10 מיליארד שקלים לרפואה ציבורית, לחינוך ציבורי, לרווחה, לקשישים, לכל מה שאני קורא לזה העצבים החשופים של החברה.
אוקיי, אז באמת
רצה מישהו שנלך לבחירות, נלך לבחירות באשר לחרדים. החרדים לא יוצאים מן הכלל. בשום מקרה, החרדים עשינו את השוויון בנטל, כמה שזה נראה עכשיו כאילו מאחרינו, אבל זה תיקון היסטורי בחברה הישראלית, ואני שמח על כך שיש עלייה של 300% בחרדים שנכנסים למעגל עבודה, מגיעים לאוניברסיטאות. אני ביקרתי באקדמיה של שיש באנשים חרדים, נפגשתי עם עדינה בר שלום, אישה מופלאה ונפלאה, ולשמוע איך החרדים משתלבים בחברה הישראלית במלוא העוצמה ומוסיפים לחברה הישראלית, מוסיפים לרווח של החברה הישראלית, להשכלה של החברה הישראלית. זה דבר
שמבחינתי הוא הישג. אני רוצה ברשותך, אתה יודע, להציג שאלות שאולי המאזינים שלנו היו שואלים אותך לו היו כאן ליד המיקרופון. אני רוצה קודם כל לעשות הבדלה באמת בינך כשר רווחה לבין המדיניות של המפלגה שאתה חבר בה, ופה רואים אולי את ההבדל המשמעותי. בעוד ואתה מדבר על חרדים שיוצאים לעבודה, אותו משרד האוצר עשה הרבה מאוד פרמטרים שמקשים על החרדים לצאת לעבודה. כלומר, רק מי שעשה צבא יקבל את הסיוע במעונות יום.
לא, שוב, אני מבקש.
בהחלט.
גם מי שעשה שירות לאומי.
כן, ברור. מי שלמד בישיבה, מי שלמד בישיבה ורוצה לצאת לעבוד, ואשתו יוצאת לעבוד, והם רוצים מעון לילדים שלהם, בא תקנון ואומר, לא מגיע לכם.
תראה, השוויון בנטל מדבר על כך שכל צעיר במדינת ישראל יצטרך לתת לחברה הישראלית או שירות צבאי או שירות לאומי. פתחנו את שירותנו, אנשים יכולים להצטרף, לאט לאט מבינים את העניין. שום דבר לא נעשה חס ושלום מתוך מדיניות לפגוע באחינו, ואני אומר באחינו היהודים החרדים. אנחנו אגב גם אומרים שככל שיהיו לימודי ליבה וככל שהם יהיו חלק מהחברה, הרווח גם להם וגם לחברה הישראלית הוא כפול ומכופל. ובעזרת השם, הלוואי ונגיע למצב שבאמת ניישר את ההדורים ונשב באותה ממשלה עם האנשים, עם חברי הכנסת החרדים. אני לא פוסל ואנחנו לא פוסלים את הדבר.
בניגוד לבחירות הקודמות.
כן, כי אנחנו אמרנו, השוויון בנטל מבחינתנו הוא ערך עליון. אני מצטער אם זה פגע באנשים.
לבינתיים,
אבל זה שוויון בנטל. אתה יודע יפה מאוד שעשינו את זה במתינות לאורך זמן. ואתה יודע מה, אני מאוד מקווה שבכל קונסטלציה אחרת...
חבר הכנסת מאיר כהן, אולי אתה לא חי כאן, אבל השוויון בנטל נעשה עם הרבה מאוד הסתה, עם סנקציות פליליות, עם דלגיטימציה לציבור שלם. יצאו כאן מיליון אנשים לרחובות להתפלל, נעשה כאן באמת השחרה של ציבור שלם. הרבה צעירים שהיו בדרכם לצבא חושבים פעמיים, נשבר האמון בין המגזר החרדי לבין הצבא.
אגב, יש הפרמטרים מצביעים על כך שיש יותר חרדים שמגיעים.
שר הביטחון התראיין אצלנו אתמול, בוגי אלון, ואמר שחוק הגיוס נכשל, ירידה דרסטית במספר המתגייסים החרדים. הוא מדבר על אמון שנשבר בין המגזר החרדי לבין הצבא, ומאשים את יש עתיד בכך שהניפה את אותו דגל, אבל עם כפייה, עם הסתה.
תשים לב, אני לא רוצה להישמע פופוליסט, ואני לא רוצה לעשות איתך מערכת בחירות. מפלגת יש עתיד, אמרנו שאנחנו מביאים איתנו פוליטיקה קצת אחרת, אנחנו אומרים את הדברים לאשורם. יכול לעמוד כאן שר הביטחון ולעשות איזה פופוליזם שהוא רוצה, ולהציג עובדות שהן מוטעות, והוא יודע יפה מאוד שהן מוטעות, ויכול לקשקש כמה שהוא רוצה. אבל החברה הישראלית הייתה זקוקה בעודנה, זקוקה לתיקון הזה. עם כל הכבוד שאני רוכש לך ולכל היהודים, ובמשפחתי יש לי בני דודים שהם חרדים, אני שואל את השאלה הפשוטה. מדוע הבן שלי, אם הוא לא מתייצב לשירות לאומי או או לא מתגייס, מדוע נוקשים דלתי וקוראים לו מפר חוק? מדוע אתה או מישהו אחר מהעדות החרדית צריך לקבל את הפריבילגיה והוא לא יחשב כפורע חוק?
התשובה
מה ההבדל ביני שגר בדימונה לבין יהודי חרדי שגר
בבני ברק?
מה ההבדל?
ההבדל הוא מאוד פשוט. ההבדל הוא מאוד פשוט. אנחנו עם יהודי, אנחנו גרים כאן ולא באוגנדה, בגלל שיש לנו תורה.
אני לא
בעם היהודי. לא, רגע, אתה רוצה תשובה, אז אני חלילה לא צאתי אותך מעם היהודי, ההפך. אתה חלק מעם היהודי, וכל עם ישראל כולו חי כאן בארץ הזו, בזכות היותנו יהודים ובזכות היותנו שומרי תורה. עכשיו, כמו שיש חיל חינוך בצבא, יש גם אנשים שאומרים, אנחנו נשמור על הרוח של העם היהודי, מה שקורה 3,000 שנה, לך אני לא צריך לספר את זה, אתה לא יאיר לפיד, בוא.
לא, אני, תקשיב. אני קודם גאה להיות נמנה על שירותיו של יאיר לפיד. אגב, אין שום הבדל בין האג'נדה שלי לאג'נדה של המפלגה.
לא, אני מדבר אני על הזיקה המסורתית, מאיר.
אני מייצג
מאיר.
אותה בגאווה, נכון, אני בא מבית דתי.
נכון. עכשיו, ללמוד תורה בישיבה עד גיל 40-50, להיות אברך ולחיות בעוני, זה קשה לא פחות מאשר לשרת בכל חיל אחר, אולי קרבי או דברים אחרים, אבל... כל החילות האחרים, ותיקח הרבה מאוד אנשים בצבא, ושנינו יודעים מה זה, כל מי שהיה בצבא יודע על מה מדובר. זה לא דבר שהוא קל שמה בכך. ההתייחסות לאנשים האלה, כאילו הם יושבים רגל על רגל במסגנים שם בישיבות, מדפדפים בכמה דפים, זה עוול.
מעולם לא התייחסנו כך. אני גם כראש עירייה דימונה, וגם שי פירון כשר החינוך, וגם יאיר לפיד כשר האוצר, לא באנו לסוגיה הזאת מתוך חלילה זלזול או השתלחות. אני אומר לך, אנחנו אפשרנו ל3,000 עילויים ללמוד כאוות נפשה.
אבל לא צריך לטובות. כן.
יחליטו, סליחה, ראשי הישיבות. אנחנו חשבנו, אנחנו עדיין חושבים, שככל שהחברה הישראלית תפתח את שורותיה ליהדות החרדית, אנחנו, המדינה הזאת זקוקה לכם, לא רק כלום בתורה, אלא כאנשים שנמצאים במעגל עבודה, כחיילים.
חבר הכנסת כהן.
אני מסתכל על הגדודים שמוקמים הגדוד החרדי, חיילים מצוינים ומגינים על המדינה.
אני לא אכנס איתך להמשך הדיון על הגיוס, כי הדיון הזה באמת ארוך. מה עם ה-3,000 חיילים הללו, ומי קבע רק 3,000, ומה היה קורה אם לפני 2,000 שנה היו רק 3,000 לומדי תורה ולא יותר, האם היינו בכלל שורדים? אני לא נכנס לשאלות האידיאולוגיות האלה, אני מדבר בסוף על הפרקטיקה. והשאלה היא, האם אתם אחרי השנתיים הללו למדתם או הפנמתם סוג של הפקת לקחים, שהפערים החברתיים והתרבותיים שנוצרים כאן במדינה מסוכנים לקיומה של המדינה לא פחות מהפערים הכלכליים והעוני הרב שנמצא כאן?
תראה, אין לנו שום ספק. אנחנו כל הזמן נמצאים בתהליך של לבקש ולדרוש שהחברה הישראלית תהיה חברה שוויונית על כל רבדיה. ובאשר לפערים הכלכליים, אנחנו יודעים את זה. אני הקמתי את ועדת העוני. אני תקצפתי אותה ב1,800,000,000 שקלים. אני מבין ומסכים איתך לגמרי. שהפערים התרבותיים, הפערים הכלכליים, הם לעתים הרבה יותר מסוכנים לחברה הישראלית, ובסופו של דבר, כמו שאתה אומר, זאת מדינה יהודית אחת שכולנו נצטרך לגור בה בשוויון מלא. וימים יגידו.
צריך לעשות הכל כדי לחבר ולא כדי למצוא את המפריד.
אין לי שום ספק.
אוקיי, אז אתם תשבו ביחד עם חרדים בממשלה הבאה כנראה.
אמרתי, אני חוזר על מה שאני אומר. אמרו החרדים, מקבלים את השוויון בנטל, לימודי הליבה, אנחנו שם. רבה יש במפלגה אצלנו אנשים דתיים. אנחנו חושבים שהמדינה הזאת היא מדינת הלאום היהודי.
אוקיי.
לא מתווכחים על זה.
כלומר, התנאי להצטרפות חרדים לממשלה יחד איתכם זה שיקבלו את לימודי הליבה ואת חוק השוויון בנטל. אוקיי,
אם פתוח.
אוקיי. ימים יגידו, חבר הכנסת...
אתה יודע מה זה יקרה בעזרת השם.
לא הייתי מאמר על זה. אני חושב שמה שיקרה יותר מהר זה שישונה חוק הגיוס ויוצאו ממנו הסנקציות הפליליות.
אני מקווה שלא, אבל ימים יגידו.
חבר הכנסת מאיר כהן, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לכם.
היה נעים מאוד, ערב טוב.
תודה רבה, אדוני. ביי, כל טוב.